טוב, ערב טוב. כמו שכתבנו, אנחנו רוצים, אני רוצה לדבר היום על, על משהו שאני מעריך שלפחות חלק מאיתנו קצת, אני אגיד מוטרדים, אבל חושבים מדי פעם על הדבר הזה, לעומק, לא דווקא דרך העיניים של, של התקשורת, שלא תמיד הם עיניים טובות, אבל המציאות בעניין הזה של, הגדרנו את זה, היחס לחברה החרדית, שעכשיו פה במשבר הזה של, של הקורונה, באמת המציאות האמיתית היא מורכבת לכולנו כמובן, מאוד לא פשוט, אבל באמת ספציפית באמת אנחנו רואים שם דברים, תעזבו את התקשורת שלפעמים מעצימה את זה, אבל מבחינה אמיתית אנחנו באמת רואים לפעמים מראות לא פשוטים, לוויות גדולות מאוד, חתונות, תלמודי תורה שפתוחים, ואנחנו מנסים להבין באמת מה היו תקופות שבאמת גם ממילא התחלואה שם הייתה לא פשוטה, ולצערנו זה גם מוביל לאיזשהו התנהגות לפעמים שחלק מהחברה הישראלית ככה שזה מעורר בעדינות נגיד התנגדות, פחות בעדינות זה אפילו לפעמים מעורר ממש שנאה ומחלוקת, ואנחנו כדרכנו לברר את הדברים ככה יותר לעומק מהמקום של הבית מדרש, אז ננסה קצת להסתכל על בחינות שונות שיש בעניין הזה. והדבר הראשון שתמיד צריך להגיד זה משהו ממש ממש כללי, יש פסקה יפה של הרב קוק באורות הקודש שהיא נקראת ערך הניגודים, ששם הרב קוק מדבר על זה שמה שנקרא לא צריך להיבהל ברמה העקרונית הפנימית העמוקה, לא צריך להיבהל מזה שיש דעות שונות בנושאים שונים ומחלוקות, זה בסדר, כל אחד יש לו את תפיסתו, את תפיסת עולמו, ובסופו של דבר אחרי שכל אחד יש לו את תפיסת עולמו, אז בזאת השם עם ישראל בונה מכל זה משהו גדול אחד וכללי, אבל זה גם לא אומר, כמו שאנחנו רגילים תמיד להביא את דברי הרב קוק, כשהוא מדבר על עם ישראל, אז הוא אומר, אהבתנו לאומה לא תסמא אותנו מלראות את מומיה. אז אנחנו צריכים להתייחס ככה גם לעצמנו, כשאנחנו חושבים על עצמנו, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו בעין טובה, מצד אחד, ומצד שני גם להיות ביקורתיים לדברים שלא טובים אצלנו, ובמקרה עכשיו, בחצי שעה הזאת, אנחנו ננסה, לפי, זה כמובן רק לפי איזושהי הסתכלות מסוימת שלי, לעשות את אותו דבר, זאת אומרת אנחנו כמו תמיד נתחיל קודם כל עם העין הטובה, כלומר ננסה לראות כמה נקודות שנבודד אותם מכל ההקשר שלהם, ננסה לראות את הנקודות הטובות והחיוביות שחשוב לקחת אותם, ללמוד אותם ולקחת אותם גם לעולם שלנו, ומתוך כך כמובן נסות גם לראות את הדברים שלצערנו הם באמת נראים לא נכונים, לא אמיתיים, ושבעזרת השם נזכה, נתפלל ונקווה שהם יתוקנו ויהיו טובים יותר. אז כמובן הדבר הראשון הפשוט הוא להיזהר מאוד מהכללות, דבר ברור, רק להגיד את זה כמשפט ראשון, אין בשום ציבור איזה, הוא לא יחידה אחת, בטח לא הציבור הזה, ציבור גדול, בעל מקשה מאוד גדולה של אנשים, אנחנו כולנו יודעים את זה, יש ליטאים ויש חסידים וספרדים ואשכנזים ושבבניקים וכל מיני, אז קודם כל ברור שכל מה שאנחנו אומרים הוא לא ברמת הכללה, זה ברור שיש שם הרבה אנשים שכל מה שאנחנו אומרים פה עכשיו לא נכון אליהם ולא שייך אליהם, וצריך מאוד מאוד להיזהר גם מהכללה, וגם הייתי אומר מסטיגמות ומכל מיני דברים שלצערנו הם יותר באמת באים מאווירה ציבורית, קצת גם מהתקשורת. ראיתי איזה, מישהו שלח לי איזה, ממש איזה סרטון קצר, אבל אהבתי, אז אני משתף. שני אנשים חילונים הולכים ברחוב. אדם א' אומר לאדם ב', עובר לידם אדם חרדי. אז אדם א' אומר לאדם ב', אתה רואה את החרדי הזה? גם כן, הוא כך וכך וכך, אומר עליו כמה דברים ככה לא טובים. מה אתה אומר? אז אדם ב' עונה לאדם א' תשובה מאוד יפה בעיניי. הוא אומר לו, תראה, אני שופט אנשים רק אחרי שאני רואה, רק שאני קצת מכיר אותם. מה שאני יודע זה שאותך אני לא אוהב. כלומר, אותו, הוא עוד לא מכיר, עובר לידו אדם חרדי, צערנו הרב אנחנו יודעים, שמענו כבר הרבה סיפורים על אנשים, הם רואים חרדי הולך להיכנס למעלית, הם לא נכנסים, הם הולכים למעלית השנייה. למרות שהוא עם מסכה והכל בסדר וכולי, אז הוא סתם לא מכיר את היהודי הזה, הוא אומר עליו, תשמע, הוא חרדי, הוא כך וכך. הוא אומר לו, מה שאני יודע זה להיות חבר שלך אני לא רוצה. כי אתה, אם אתה ככה מדבר על אנשים, לפני שאתה מכיר אותם בכלל, אז אני, אותך אני בטוח שאני לא אוהב. אותו אני לא יודע, אני לא מכיר אותו. אז קודם כל, אנחנו צריכים קודם כל מאוד מאוד להיזהר מהכללות ומסטיגמות וזה, אלא באמת לבוא בצורה הכי, הכי נקייה והכי הכי עניינית לדבר הזה. ועכשיו באמת ניכנס באמת נקרא לזה לעומקם של דברים וננסה לראות מספר נקודות שבעומק יש להם משהו מאוד מאוד חיובי, ואחר כך בעוד כמה דקות נעבור לצד השני של אותה מטבע. אז דבר ראשון, אין ספק שברמה העקרונית יש כאן ביטוי למסירות נפש על התורה. יש מסירות נפש על התורה, שאומרים את התורה אנחנו לא מבטלים בשום מצב. אנחנו מוכנים אפילו כפשוטו, כמעט אפשר לומר למסור את הנפש. זאת אומרת, לדעת במודעות ברורה, שייתכן שיהיה פה אנשים שיחלו ואולי אפילו ימותו כתוצאה מזה שאנחנו משקיעים בנושא הזה של תפילה, של תורה, בערכים רוחניים גדולים, אנחנו מוכנים ממש להתמסר ולמסור את הנפש. כמובן שבסוגריים כל אחד מיד אומר לעצמו, רגע, אבל התורה אומרת וחי בהם, אז אולי הדבר הזה הוא לא נכון. אז אמרתי, אני עכשיו רוצה רגע שננסה לבודד את הנקודות האמת, כדי לקחת מהם את מה שצריך לקחת, וזה משהו שבהחלט הייתי לוקח, משהו שבהחלט מאוד חשוב לקחת, להבין ש... לפעמים לציבור ערך מסוים הוא כל כך גדול, עד כדי כך שאולי אפילו מגזימים ומקבלים החלטות לא נכונות. אבל חשוב להתבונן בנקודה הפנימית. נקודה אמיתית זה שבאמת הדבר הזה ברמה העקרונית הוא חשוב לציבור. תכף נדבר על הרבנים שמכוונים לשם, אבל קודם כל בוא נדבר על הציבור. בסוף הציבור שולח את ילדיו, ומוכן אפילו שיהיה חשש כזה או אחר, הוא רוצה להשקיע בדבר הזה בכל מחיר. נקודה שנייה שמעניינת בהקשר הזה, זה, ושוב, אני ננסה עכשיו כולם ביחד להיות מאוד ממוקדים בדבר הפנימי, בגרעין הפנימי הטוב. אני בעצמי תכף אדבר על החלקים האחרים. וזה העניין של לא להסתכל מה יגידו עלינו. זאת אומרת, אני מאמין במשהו, אני עושה אותו, אנחנו עושים אותו, אנחנו מאמינים בו, וכביכול אנחנו עכשיו לא יודעים, לא, אפילו שאנחנו אומרים מה, אבל יגידו, שיגידו מה שרוצים, בסוגריים שזה אני תכף אגיע לעניין של חילול השם וכדומה. עוד פעם, אני עכשיו מבודד את העניין הזה. אתה מאמין במשהו, אתה עושה אותו, ולפעמים זה ברמה כזאת שאתה לא אכפת לך מה יגידו. ואגב, לפעמים זה אמיתי, לפעמים זה לא חילול השם, אלא זה סתם ביקורת, ואז אתה אומר, מה, אז אני בגלל שחושבים עליי ככה, בגלל שאומרים עליי ככה, בגלל שאני נראה להם לא הגיוני, אני מאמין במשהו, אני עושה אותו, וזאת תכונה שבשורש הפנימי שלה יש בה משהו חשוב, משהו משמעותי, שאני חושב שכדאי לקחת אותו בהקשר הזה באמת של התמסרות לדברים שאנחנו מאמינים בהם. נקודה שלישית היא הנקודה של השמיעה לרבנים. אנחנו יודעים שזה גם כן נקודה ששוב אני אקח את את הנקודה האמיתית שבזה. הנקודה האמיתית היא ככל אשר ירוחה. זאת אומרת, יש הדעה של אנשי התורה היא מאוד משמעותית, היא מאוד מאוד חשובה. אנשים לא מעבירים את זה ככה, בסדר, הרב אמר, אז מה? כאילו, אז מה, מי הוא? כאילו, מי הוא? מה הוא? מה, למה שהוא יקבע לי את החיים? אז בהקשר שלנו, כמובן, תכף נראה את הצדדים האחרים, אבל, שוב, אני מנסה להסתכל רגע לבודד בכוונה, בהסתכלות של עין טובה, ננסה לבודד רגע מה כן אני יכול, אנחנו יכולים לקחת מפה בצורה אמיתית, אז להבין שאנשים, באמת, כשרבנים אומרים, אז אפילו שזה לא תמיד מובן להם ולא תמיד נראה להם, הם מעריכים את עוצמת התורה, ובהרבה מקרים אחרים זה דבר מאוד חשוב. המקרה הזה שלנו פה, אנחנו כמובן תכף נגיד שאנחנו לא חושבים שזה נכון ללכת פה בצורה עיוורת, אבל ברמה העקרונית של שמיעה לדרך של תורה, אם תכף נדבר על זה שצריך להיות איזשהו עצמאות ואיזו ביקורת אישית, אבל ברמה העקרונית, אם נשווה את זה באמת לציבורים אחרים, גם לציבור, נקרא לזה הציבור שלנו, הוא מאוד מאוד רחב וגדול, אבל לפעמים אנשים מבחינתם הרבנים זה לגמרי המלצה, זה לא שום דבר מחייב, וזה משהו שבסופו של דבר הוא קצת מבטא איזושהי התייחסות בכלל לתורה, כמה התורה מחייבת אותי, כמה דת התורה מחייבת אותי, כמה הקדוש ברוך הוא מחייב אותי, או שאני עושה דתי לפי דעתי, לפי מה שנראה לי, לפי מה שמתחשק לי וכולי. אז ברור שפה יש את הנקודה הזאת בצורה מאוד מאוד חזקה. וכמובן עוד קו זכות אחת מציאותית, שאני חושב שהאנשים החילונים בכלל לא מתחילים להבין אותה, וזה הנושא של הגודל של המשפחות. זאת אומרת, המדינה חייבת איכשהו להתחשב, אם אומרים שעושים חתונה ל-20 איש, אי אפשר, צריך לתת מענה למשפחה, שהמשפחה הגרעינית, האחים והאחיות של החתן והכלה, הם הרבה יותר מ-20 איש. המשפחה הגרעינית, ממש הגרעינית, היא יכולה להיות כבר כמה עשרות אנשים, ואם זה שתי משפחות, אז עוד יותר. אז נכון, יש קורונה וצריך לוותר על דברים, אבל צריך גם לתת מענה. כלומר, הציבור, המדינה, צריכה להבין איך הציבור הזה חי, וגם חלק מהציבור שלנו גם חי באותה צורה. לפעמים יש הרגשה שלא כך מבינים אותם, לא מבינים בדיוק מה זה החיים שלהם, וגם או מזלזלים בזה, או פחות לא מבינים את זה, אומרים די, ההנחיות אמרו 10 אנשים, 20 אנשים, אבל מראש ההנחיות לא מתחשבות בצורת החיים, וזה משהו שגם כן, הייתי אומר, גם עין טובה וגם הערה למי שלקובע החלטות. ועכשיו, אנחנו באמת רוצים לעבור לחלק של, נקרא לזה, של הביקורת, או למה שאמרנו, אהבתנו לאומה לא תסמא אותנו מלראות את מומיה, ולנסות להבין פה לעומק את הנקודות שבהם באמת כנראה טועים בהם, ויש בהם לימוד גדול מבחינתנו איך נכון וצריך לגשת לדברים מהסוג הזה. אז הנקודה הראשונה, שבאמת נראית הנקודה מאוד מאוד עיקרית פה בסיפור, ולכן גם אנחנו ניתן לה כמה דקות, זה באמת הנקודה הזאת של המסירות נפש על התורה. הרי יש פה הרי באמת דבר שחשבתי עליו היום לעומק, אז אני חושב שיש פה נקודה מאוד מאוד משמעותית. ולמה כוונתי? אנחנו יודעים שהתורה עצמה, וגם הייתי אומר אפילו הבריאות, הנורמליות הפשוטה, השכל הישר, ההיגיון הבריא, שהוא חלק מדרכה של תורה, סברה ישרה, היגיון בריא וישר, מבין שבגדול מה שנקרא דרשת חז"ל, וחי בהם ולא שימות בהם, אז יש דרשה כזאת גם, צריך את התורה שתגיד את זה, אבל זה גם מאוד מתבקש. זה מאוד מתבקש שהתורה תגיד לנו, תקשיבו, החיים עצמם הם קודמים כמעט להכל, למעט אם יש או מלחמה, מלחמת מצווה, או גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, דברים כל כך מרכזיים שעליהם אפילו שווה להקריב את החיים, ובלבד שהערכים האלה יישמרו. אבל לא נאמר בשום מקום שהלימוד תורה מוסרים את הנפש. זה לא גזירת צער עכשיו באיזה מקום בחוץ לארץ שנאמר עליו בגמרא שבשעת שהגויים הם גוזרים גזירות על ישראל, אז לפעמים צריך למסור את הנפש, אפילו על שרוך אדום ושרוך שחור, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, צריך למסור את הנפש על זה. פה מדובר, כמו שכולנו יודעים, יש מציאות בכל העולם, גם בישראל, מחלה, ברור, השכל הישר והפשוט, ועוד יותר זה, הייתי אומר, קשה, שאנחנו יודעים שבסוגיות של ארץ ישראל, אז שמה אומרים פתאום, שמה היו דעות אצל חלק מהציבור הזה, שצריך למסור שטחים, כי זה פיקוח נפש, ופיקוח נפש דוחה את כל התורה, הוא דוחה גם את ארץ ישראל, וזה שמה זה ספק פיקוח נפש, כן? כל מיני הסכמים שהיו כאלה ואחרים, לתת חלקים מהארץ, שזה איסור תורה, אבל מסירות נפש, זה פיקוח נפש, זה דוחה את הכל, ופתאום פה, כשזה מגיע למקום הזה, אז פתאום זה מתהפך, וזה פתאום נהיה הדבר היותר חשוב, היותר גדול. אני חושב שאם מעמיקים פה עוד קומה, אפילו הייתי אומר עוד שתי קומות, אז הקומה הראשונה, זה הזכיר לי את הסיפור שאני לא פעם מספר אותו על אבא אחד ששייך לציבור הזה, שראה בשבת את הבן שלו עם אבן ביד עומד לזרוק אותה על חבר שלו. והאבא הזה אמר לו, זה מוקצה, אל תזרוק, זה מוקצה. ואז אתה שומע את זה, אתה נחרד, כי זה, מה אתה אומר לבן? אתה אומר זה מוקצה? אתה אומר לו, רגע, אל תזרוק אבן על חבר שלך. הבריאות, השכל הישר, אומר, קודם כל, מבחינת, איך נקרא לזה, דרך ארץ קדמה לתורה, או טבעיות החיים, כמו שהרב קוק כותב בכמה מקומות, עכשיו זה לא זמן למקורות, יש באורות התורה, פרק י' ב', שם כמה פסקאות על המהות הזאת של טבעיות החיים, היא עומדת בשורש התורה. שכל ישר הוא נמצא לפני החוקים האלוקיים. השכל ישר אומר, אל תזרוק אבן, לא בגלל שזה מוקצה, אלא בגלל שאל תפגע בחבר שלך, קודם כל תהיה בן אדם. אחרי שאתה בן אדם, אז יש גם האבן, היא גם מוקצה. אז כאילו על אותו, אני קצת חש פה, שעל אותו משקל, אתה קודם כל צריך לומר, קודם כל, החיים עצמם, ודאי בארץ ישראל, ארץ ישראל, החיים עצמם הם קודש, אנחנו, גם כשאנחנו לא לומדים תורה, אנחנו עובדים את השם. אתה יכול גם ללמוד תורה בבית, ולא רק בבית ספר או בתלמוד תורה, אתה יכול להתפלל גם בבית אם אין לך מניין ולא רק בבית כנסת, ואתה יכול להיות מחובר לרב גם מהבית ולא רק, לא רק בבטיש שאתה עושה עם כמה מאות אנשים מסביבך, אני יכול להיות מחובר לאדמו"ר גם כשאני בבית. זה לא, החיים עצמם הם קודש, אף אחד לא אומר לי לא להניח תפילין ולא לשמור שבת ולא לבנות סוכה ולא זה, יש דברים שעכשיו המציאות אומרת לשנות אותם, לעשות אותם אחרת. אני חושב שלנו זה דבר מאוד טבעי ומתבקש, ושמה יש משהו בסדרי עדיפויות שכאילו הלחץ, אני מרגיש שברמה מסוימת הלחץ על הדברים ה... טוב, ראיתי שיצאתי ממיניות, אז אני חוזר על המשפט האחרון. אני אומר, הסדרי עדיפויות שאנחנו צריכים לקבל אותם, והלחץ, כאילו הלחץ הרוחני, הוא כזה שהוא לפעמים מרוב לחץ על המצוות של התורה, אנחנו בעצם שוכחים את הסדרים, איך זה צריך לעבוד. ופה זה נוגע לעוד נקודה שהיא אולי עוד יותר עמוקה, והיא מאוד משמעותית לנו, אני חושב, לחיים שלנו, בלי קשר לנושא הזה, שאנחנו צריכים להבין שכשאנחנו עובדים את השם, אנחנו עובדים את השם לפי מה שהוא אומר, לא לפי מה שנראה לנו. כל מי שלמד את הכוזרי, ואם לא, אז אם כן, אז שיחזור עליו, ואם לא, אז שימד אותו בדחיפות, יודע כמה פעמים הוא חוזר על הנקודה הזאת של ההתחכמות, שאתה חושב שאתה לבד יודע איזה מצוות יותר חשובות ופחות, ואתה קובע לבד איך לעבוד את השם. אנחנו לא קובעים איך לעבוד את השם. השם קובע איך לעבוד אותו. אם השם אמר וחי בהם, אם התורה אומרת, מבחינת סדרי עדיפויות, אומר הקדוש ברוך הוא, זה עכשיו יותר חשוב לי, שאתה תחיה. זה יותר חשוב לי עכשיו מאשר תלמד עוד שעה תורה. ואגב, זה גם נוגע אלינו, לישיבה. כמה כולנו מצטערים על זה עכשיו שאנחנו כבר שבוע שני בבית. יש ישיבות שכבר יותר משבועיים בבית, וזה מאוד כואב, אבל אנחנו מבינים שאין ברירה. כלומר, זה המציאות, אלה הנחיות של המדינה, וזה גם מה שיעשה יותר בריאות. אין לנו ברירה, מאוד כואב לנו, אנחנו מנסים מרחוק לעשות כולנו וכל אחד בבית שלו מה שהוא יכול, וצריך לראות שהוא בית עושה מה שהוא יכול, ולא שפטרנו את עצמנו, טוב, עכשיו אין ישיבה, אז יאללה, זה שיעור חופשי, שבועיים חופש, לא, אני ממשיך להיות במתח, ממשיך להיות מתוך חיבור וכולי, אבל אני לא יכול להיות עכשיו בישיבה, אני עכשיו לא יכול להיות בבית כנסת, זה רצון השם, אני עושה את רצון השם, השם לא עובד אצלי, אני עובד אצלו, זה כמו שבתהליך הגאולה, הרבה פעמים יש, זה אותו נקודה, אם תחשבו על זה לעומק, גם כן קשור להסתכלות של הציבור הזה, שהמציאות של הגאולה היא מגיעה פתאום דרך אנשים חילונים, אבל זה לא מסתדר לי. גאולה זה נראה לי דבר רוחני, דבר גדול, איך יכול להיות שזה דרך אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות? אז זה כנראה לא גאולה. אז זה אולי רק סוף הגלות, אולי זה סיטרה אחרה, אולי זה ככה, אולי זה ככה. כלומר, אתה מחליט איך זה גאולה, ואתה צריך, הגאולה צריכה לעבוד לפי הראש שלך המצומצם. זה לא הולך ככה. הגאולה עובדת לפי איך שהקדוש ברוך הוא רוצה להוביל אותה, ואם הוא מוביל אותה דרך זה, והוא מוביל אותה, הוא מביא, עם ישראל חוזר לארץ, עם ישראל בונה את הארץ, עם ישראל כובש את הארץ, עם ישראל מתקדם בארץ, גם מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית, אין לך קץ מגולה מזה, אז אתה מחליט שזה לא קץ מגולה, כי זה לא נראה לך. זה נקודה מאוד מאוד עמוקה ומשמעותית, שאנחנו צריכים, שוב, בעיקר אנחנו לוקחים את זה אלינו, אנחנו מדברים על זה דרך ההסתכלות על כביכול, שוב, על ציבור אחר, בלי הכללות, חוזר על זה, כי זה מאוד חשוב, אבל בכל אופן זה נקודה מאוד משמעותית. נקודה שנייה שמאוד משמעותית וקריטית, זה הנקודה של האחריות והחיבור לכלל ישראל. וגם פה זה שוב מעלה בצורה מאוד עמוקה את מה שאנחנו מרגישים הרבה שנים, שאנחנו מדברים על השירות הצבאי, אנחנו מבינים כמה זה ערך, חוץ מהערך הביטחוני ופשוט החובה האזרחית של כל אחד, כמה זה מבחינה רוחנית דבר גדול שאתה חלק מהכלל בישראל. דיברנו על זה בשיעורים באורות ישראל, שהדרך להתחבר לקדוש ברוך הוא, לשכינה, זה דרך כלל ישראל. ולהתחבר לכלל ישראל זה להיות רגיש ואחראי ואכפתי לכולם, לכולם, לא רק לכולם. אז ניחא, לא אכפת לך על עצמך, אתה רוצה למסור את הנפש על לימוד תורה, ולא אכפת לך שיתאבקו אנשים אצלך בקהילה, אבל אתה לא לבד. בני ברק היא ליד רמת גן, אתה לא לבד בעולם. יש פה עוד מדינה, אתה יוצא לחיים, אתה יוצא למציאות, אנחנו חלק מכלל, אנחנו חלק ממדינה. והדבר הזה, לצערנו, ושוב, הציבור הזה יש לו הרבה דברים שהוא עושה לטובת הכלל, לא חשוב להיזהר, כן, לא להגיד, לא עושים בכלל, יש הרבה ארגונים טובים וזקה והרבה חסד והרבה דברים, בסדר גמור, אבל מדי פעם צפה ועולה הנקודה הזאת של האם באמת אני מרגיש פה שאני אחראי רק על אנש, אני חי את החיים שלי רק לפי הקהילה שלי, או שאני חלק מעם. אני חלק מעם גדול, גם אם חלקו לא חושב כמוני ולא סובר כמוני ולא מתנהג כמוני ומאוד כואב לי על איכשהו, אבל אני חלק מעם ישראל. והדבר הזה הוא נקודה מאוד חשובה להבנה ולהתחזקות, להתחזקות שלנו, להבין שאנחנו לא רק שלא מתנצלים, אלא הפוך, אנחנו ביד רמה מובילים דרך שהיא בכמה עניינים, היא שונה, היא שונה במהות מהכיוון הזה. נקודה נוספת שהזכרנו קודם ככה ממש בחצי משפט, זה הנקודה של חילול השם. אמרנו, כנקודה חיובית, אמרנו, אתה עושה את מה שאתה מאמין, אתה עושה את מה שאתה חושב שנכון לך. ולפעמים באמת, לא כל דבר הוא חילול השם, כשאתה מאמין במשהו, ומישהו אחר חולק עליך, אתה כבר צריך לא לעשות את מה שאתה מאמין, כי מישהו אחר לא חושב ככה. זה לא הולך ככה. החיים הם, כמו שאמרנו בהתחלה, ערך הניגודים, יש דעות ויש חיים, ויש שיטות חיים, ולא, אני לא צריך לשנות את שיטת החיים שלי, אם למישהו אחר זה נראה לו, נראה לו מוזר שאני חי ככה. אני רוצה שיהיה לי משפחה גדולה, ומישהו אחר זה נראה לו מוזר, מה, איך אתה יכול שיהיה לך ככה בילדים, בטח ילדים מוזנחים, והם כל היום הולכים עם ריר על הפה, ועם בגדים מנוכלכים. אז שיחשוב מה שהוא חושב, ואני מאמין במה שאני עושה, ואני הולך ליישב את ארץ ישראל, אני לא חושב שזה חילול השם, שאני מיישב את ארץ ישראל, גם אם מישהו אחר לא מבין את זה, או חושב שזה לא נכון, יש מחלוקת, בסדר גמור. אבל, כאשר זה מגיע לנקודות שבהם כל בר דעת שמסתכל, אומר, כמו שאמרנו קודם, וחי בהם, לא צריך את התורה שתגיד את זה שצריך לחיות, שבאמת רק במקרים מאוד קיצוניים אנחנו מוסרים את החיים בשביל ערך יותר גדול, אבל לא, 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 זה מדובר, זה לא הסיפור, לא, גם לא התורה אמרה את זה, התורה לא אומרת את זה, שכל הישר לא אומר את זה, ולכן זה לא פלא שאנשים מהצד מסתכלים, הם לא מבינים, הם לא מבינים איך אתה, כל המדינה, כל העולם נמצא במאבק גדול, מנסה להתגבר, אז באים ואומרים, לא, אם תלמד תורה, זה יעביר את המגפה, זאת אומרת, אם אנחנו נלמד תורה, אז לא תהיה המגפה, אז לכן צריך ללמוד תורה, אבל בשביל זה אמרנו קודם, אנחנו לא מחליטים איך לעבוד את השם, אם השם אמר שבחי בהם זה קודם להכל, אז תלמד תורה בבית להעביר את המגפה, מצוין, גם תתפלל בבית, ותגיד תלמוד את התהילים כל יום ועד רבה, ואני אומר, אני קורא לכולנו להתאמץ על זה, באמת להתפלל הרבה, באמת להשקיע הרבה, להקפיד במצוות עוד יותר, ובאמת להעביר את המגפה, אבל מי אמר שזה כרוך בזה שעכשיו פותחים בתי ספר למאות אנשים, או יוצאים להלוויה של איזה רב גדול במאות אנשים, זה, מי אמר? זה המציאות כרגע, אז כבוד המת וכבוד התלמיד חכם, בסדר, אבל עכשיו אי אפשר. אז המשפחה היא גדולה, בסדר, אז בואו ננסה להוציא אישור שלא יהיו 20 אנשים, שיהיו 50, שיהיו 100, ובקפסולות ונקפיד, אבל אלפי אנשים, מאות אנשים, זה נגד השכל הישר, ולכן צריך להבין שההגדרה של חילול השם בחזל, ופה שוב זה לא עניין של מקורות, אבל יש לי מי שרוצה, יש לי איזה רשימה, של מקורות שרש"י בכמה מקומות, גם על התורה וגם על הש"ס, רש"י מקפיד להסביר את המושג של, חילול השם, רש"י מקפיד להסביר שהכוונה היא מה האנשים ילמדו מזה, איך האנשים רואים את זה, זה ההגדרה של קידוש השם וחילול השם, בצורה החיובית קידוש השם זה רואים ואומרים בצורה חיובית אני רוצה לחכות את זה, אני רוצה לעשות אותו הדבר, זה התנהגות טובה, ולהבדיל, הפוך, זה שהבריות תמהים ואומרים, מה, זה רצון השם, ככה השם רוצה שיתנהגו בועב בעולם, וזה כאב מאוד גדול, העניין הזה של החילול השם, שצריך, שחזל אומרים על הדברים חריפים, שלא לא לחזור עליהם, גמרא ביומא, ומביאים אותם, שבזה לא מקיפים בחילול השם, זה לא פשוט, זו אחריות מאוד גדולה איך התורה ואיך הקדוש ברוך הוא יורד לעולם דרכנו, הוא יורד לעולם דרכנו, ואם זה לא בא בצורה הנכונה, אז חלילה זה משהו מאוד מאוד קשה.
אתם יודעים, הבעיה אצלי, אבל לא קשה, לא כל כך טובה.
לא שומעים.
זה רק אצלי, זה לא פעם, או זה?
ביטר, אני
בא.
איתן, זה רק אצלך לדעתי, איתן.
אם זה...
הרב.
כן?
הרב, שאלה. אמרת שאם כל אחד לומד כל אחד לומד בעצמו, או נותן, או אם הוא לומד בעצמו, זה כרגע הערך עליון, עדיף שכאשר כולם ילמדו ביחד ויסתכלו כל אחד את השני. אבל, אז השאלה הנוספת היא, אם אני מוכן ללמוד בלי רב, או יותר נכון, אם אני מוכן ללמוד עם רב מרחוק, איך אני יכול לדעת שכל הריכוז שלי נמצא עדיין באותו השיעור? כי יכול להיות,
אלון, קודם כל, לגבי דברים שהם אישיים, אז אני אשמח לדבר אחר כך בצורה אישית. ברמה הכללית העקרונית, אני מדבר פה בצורה לגמרי רחבה וכללית, שאומרת שלימוד התורה יש לו את אותו כוח בכל מקום שהוא נעשה. זה עכשיו ברמה האישית, כל אחד צריך לראות אם הוא כן עם הזום, או שהוא בטלפון, או שהוא פשוט עם עצמו, עם הספר, או בתוך המשפחה לומד. זה כבר דברים אישיים, ואולי, אולי, אולי מקסימום מותר 5 אנשים בחוץ, אז יכולים לעשות חבורה של 5 אנשים בחוץ, בשטח פתוח. צערנו עכשיו השמש זורחת בחלק גדול מהימים, אז אפשר למצוא פתרון כזה, אבל הדיבור יותר עקרוני, שאנחנו עובדים לפי ההנחיות ולפי השכל הישר של הבריאות והמחלה, ולא שעושים מה שנראה לנו, לא בא לנו, אבל אפילו בגלל ערך גדול רוחני וכולי של לימוד, אבל שיעמוד בהתאם לדברים האלה. אם יש עוד כאלה שלא שומעים, שפשוט ירשמו. בסדר. אז להשלמת הדברים, מחילה גלעד, רק להשלמת הדברים, עוד נקודה אחת אחרונה, וזה גם כן נקודה מאוד רגישה, וזה העניין של השמיעה לרבנים. אמרתי קודם בצורה החיובית, אני לוקח כנקודה אמיתית, שבאמת הרב, התורה, דרך הרבנים, היא נקרא לזה, היא פונקציה שאני מתחשב בה ואני שומע לה ואני מקושר אליה, ודרך זה אני מחובר לתורה. אבל אין, גם בתורה עצמה, כשהתורה אומרת לשמוע לרבנים, היא לא אומרת לעשות את זה בצורה עיוורת. גם זה לא כוונתה ולא רצונה של תורה שהאדם יפסיק לחשוב, יאבד את העצמאות האישית שלו. זה נושא רחב שאני לא ארחיב עליו עכשיו, צריך פעם לדבר על זה בשיחה נפרדת. בטח לא כשזה לא בית דין הגדול בירושלים, סנהדרין גדולה, שכשהיא אומרת משהו, אז אפילו שאתה לא מבין את זה, על ימין שהוא שמאל, על שמאל שהוא ימין, זהו, תעשה כי הם אמרו. זה לא, זה הרי לא ככה, זה אפילו לא סנהדרין קטנה, ואפילו לא בית דין של דיני ממונות של 3 דיינים מומחים. זה עם כל הכבוד הגדול, אני אפר ואפר לגמרי, ברור, ללעומת כל הרבנים, כל גדולי התורה, שנותנים הנחיה כזאת או אחרת לציבור שלהם. אבל אנחנו כציבור, אני חושב שככה אנחנו גם משתדלים להדריך גם בישיבה, בעולם התורה, אני חושב באופן כללי שלנו, זה שבהחלט הרבנים יש להם מקום מאוד חשוב, והם מתווי דרך, והם גם פוסקי הלכה, והם גם מתווי דרך רוחנית וחינוכית ובסדר גמור. אבל הרב עצמו אומר לתלמיד, תחשוב. הוא לא אומר לו, כשהוא בא להתייעץ עם הרב, הרב אומר לו, תחשוב לבד. כלומר, בוא תראה את שני הצדדים. זה לא, אם זה משהו הלכתי ברור, ימין, שמאל, שחור, לבן, אז אתה אומר, אין פה לאיפה לברוח, אין דעה ואין תמונה נגד השם, זה אסור בשבת, זה מותר, זה אסור לאכול, מותר לאכול. זה לא הסוגיה פה. זה לא סוגיה הלכתית נטו שאתה אומר, שמה, יש פה מורכבות מאוד גדולה, גם בתוך אנשי המקצוע, גם בתוך אנשי התורה. זה לא שחור לבן, והפוך, זה די, כמו שאמרנו, זה בסוף נוטה יותר לצד השני, שהסכנה וההידבקות והחשש מכל מה שיקרה מהסיפור הזה, הוא יותר נוטה לזה שלא נכון ללכת ולעשות. אז אתה, הציבור כציבור, צריך שיהיה לו עצמאות, וידע להגיד לעצמו, לא יודע, בנקודה הזאת אני לא מבין, אני לא מבין, אבל אני לא עושה, ואני לא חייב לעשות. לא שאני לא בסדר שאני לא עושה. אני לא מבין, כי אני חושב שמה שאני חושב הוא יותר נכון, ויש לי על מי לסמוך, ואני לא עושה, כי זה לא נכון לעשות. והרבנים, כמובן מהכיוון שלהם, עוד פעם, אני, מי אני ומה אני, אפר ואפר שישפוט או משהו, אבל יש קצת תחושה שבה אנחנו נסיים, שהרבנים אולי קצת חוששים לאבד את הציבור. כלומר, החיים בקהילה, בקהילה סגורה, הם מאוד בנויים על הרב שהוא, זה לא משנה, זה יכול להיות הרב החסידי עם הטיש ועם הזה, וזה יכול להיות הרב הליטאי דרך הישיבה והלימוד תורה, אבל העיקרון הוא שהציבור, כשהוא נמצא אצלך במסגרות, בבתי ספר, בבתי המדרש, בבתי הכנסת, בקהילה, אז הוא אצלך. ואם הוא בבית, אז אתה כבר לא יודע ממה הוא יושפע. אתה לא, הוא כבר לא אצלך, הוא לא בידיים שלך. וזאת נקודה שמשני הכיוונים, הציבור לא צריך להיות תלוי ברבנים בצורה כזאת תלותית. כלומר, גם אם אתה עכשיו, לצערנו, לא יכול להיות, אז, אבל אתה עדיין, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, ואתה מחובר גם לרב מרחוק. גם אם אתה לא עכשיו רואה את הרב, והיו עיניך רואות את מוריך, נכון, אם אפשר, אז כדאי שעיניך היו רואות את מוריך, אם אתה יכול לראות את מוריך דרך הזום, אז תראה אותו דרך הזום, ואם לא, אז תשמע אותו דרך הטלפון, וגם זה נקרא, ואם לא, אז דרך מה שהוא כותב, ואם לא, אז אתה יודע בגדול גם הספרים צאים לפניך, כל אחד יש לו בבית מלא ספרים, הוא יכול לפתוח את כל התורה שבכתב ושבעל פה ועד פוסקי הדור האחרון, והוא מחובר, הוא מחובר, ובטח מחובר לקדוש ברוך הוא, דרך תפילה שנשמעת מכל מקום, ויש פה איזו נקודה שנדבר עליה בהזדמנות אחרת, באמת על איך יוצרים קשר עם רב באופן כזה, שאני תמיד אומר, הדבר שהכי תמיד מרגש אותי, והכי משמח אותי, והכי באמת נותן לי המון המון, המון המון כוח, זה קשר עם בוגרים שלפעמים לא ראיתי אותם, ולא דיברתי איתם לפעמים כמה שנים. אבל זה דבר נפלא, כי אתה מבין שמה שנוצר בישיבה, זה חיבור מאוד עמוק, פנימי, אמיתי, סביב ערכים, אותם ערכים, ביום יום של החיים, לפעמים אין לך משהו מיוחד לדבר, אז יכול להיות שאדם שומע שיעור בזה או לא שומע, ולפעמים כשיש לו משהו, אז הוא לא פתאום נזכר בך, אלא עכשיו יש לו סיבה להתקשר, והוא מתקשר, וזה מצוין, ועכשיו מדברים, ומתייעצים בצורה כזאת שלא אומרים לאדם מה לעשות, אלא פותחים את השיקולים השונים, ובסוף אדם מחליט מתוך העוצמה הפנימית שלו, מתוך העצמאות הפנימית שלו, הוא מחליט מה לעשות. ונראה קצת שבעניין הזה יש איזשהו לחץ מסוים, שברגע שהקורונה פתאום הזיזה את המציאות הרגילה, הנורמלית, שככה רגילים לבנות את את הקשר ואת את המחויבות ואת כל הדברים, זה פתאום גרם, זה גורם כנראה, הלחץ הזה גורם אולי, אני לא יודע, הכל זה השערות, גורם אולי גם לקבל החלטות שהן אולי לא כל כך נכונות וישרות וצודקות. אז אני אסיים בזה שאני אחזור להתחלה, אנחנו צריכים כל הזמן לא להתאפס, לא לסטיגמות ולא לתקשורת בצדדים השליליים שלה, ולא להכללות, ולהסתכל עם כל מה שאמרתי, לנסות כן לדלות את הנקודות החיוביות שיש לנו לפעמים הרבה מה ללמוד מהן, כמו שאמרנו, החיבור, השמיעה לרבני והמסירות על תורה, ולעשות את האמת שלך בלי לחשוב מה יגידו מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים להתחזק מאוד בדרך שלנו, בטח לא רק לא להתנצל או משהו כזה, אלא להפך, להבין שיש לנו פה דרך מלכתחילה, דרך שלצערנו היא שונה. מה זה לצערנו? כמו שאמרנו, יש ניגודים בעם ישראל וזה בסדר, אבל אדרבה, להעמיק בדרך שלנו, להבין שאנחנו פה לא באיזה פשרה כזאת טוב, כזאת מסכנה, אלא משהו שלכתחילה יש לנו צורה מסוימת של קשר עם הרבנים, יש לנו הבנה מסוימת איך התורה צריכה להתגלות בעולם, מה זה חילול השם ומה זה סדרי עדיפויות נכונים של וחי בהם, והדבר אולי העיקרי והגדול מכולם זה האחריות לכלל ישראל, שאנחנו באמת חלק מהכלל, אכפת לנו מהכלל, כואב לנו מהכלל, ובעזרת השם נתפלל, נקווה, נעשה, אם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, כדי שבעזרת השם כל עם ישראל יהיה מאוחד, וילך שלוב זרועות לאותה מטרה, בעזרת השם יתקן את מה שהוא צריך לתקן, כדי שהקורונה תלך מאיתנו. זה כנראה לא כזה פשוט להגיד טוב, נלמד תורה וזה יעבור, זה כמובן חלק מהעניין, אבל יש פה כנראה עוד דברים שהחברה צריכה לחשוב עליהם ולתקן אותם, ובעזרת השם, עם התפילות, זה בעזרת השם, יקרה בקרוב, ויתקיים בנו ואסירותי מחלה מקרבך בעזרת השם.
הרב, תוכל לשלוח
בשורות טובות.
שאמרת?
בעזרת השם, משתדל לדבר בפרטי, כל טוב, ערב טוב לכולם, בשמונה שיעור של הרב אלעזר, מי שרוצה שימו לב, בשמונה הרב אלעזר, כל טוב ולהתראות, ערב טוב, שלום, שלום.
תודה רבה, תודה רבה.
בבקשה, ברוכים תהיו, ברוכים תהיו.